ברוכות הבאות לפודקאסט של ניין אין סטייל, שמי טל מאור זינגרמן, העורכת הראשית של המגזין, ונמצא איתי פה, טל חן.
אהלן, בוקר טוב.
היי, בוקר אור, אני מרגישה כמו ביסודי, שהיה כזה טל הבן וטל הבת.
כן.
ואף פעם לא הבנתי למה, כאילו, למה זה צריך להיות טל הבת, למה לא היה צריך למצוא איזה משהו אחר, שיעשה את ה...
טל היפה.
לדעת, טל מם, טל לא יודעת, משהו. טוב, אז טל הגיע לפה כי הוא עושה הרבה דברים. הוא גם יועץ שיווקי, הוא גם מרצה, הוא גם סופר ילדים, לשעבר הוא פרסומאי, והוא אבא.
שזה גם משהו שעושים.
שזה גם משהו. זה נראה לי פה בקונטקסט שלנו, זה...
זה מאוד קשור, נכון.
זה מאוד חשוב. ולטל, נעשה הקדמה קצרה, יש לו איזושהי תפיסה או מודל.
מודל זה מילה טובה.
כן, מודל זה מילה טובה, שמדברת על אבהות ועל הורות מהזווית היותר גברית שלה, בצורה מאוד מעניינת.
כן, מסתבר שהיא מעניינת, וחלק מהדברים נשמעים טריוויאליים, אבל גם לי הם באו כהפתעה, כש... הפכתי להיות אבא, ופתאום מסתבר שהם לא כל כך טריוויאליים לכולנו. אני חושב שהעולם שלנו משתנה כל רגע ותדרים מאוד גבוהים, וחלק מהסיפור הזה כנראה עבר גם על אבהות ואבות. יצא לי, יש עמוד פייסבוק נפלא שנקרא בלי אתרי, ושמעלים כל מיני קטעים נוסטלגיים כאלה.
כן, כזה של שנות ה-80 כזה.
ופתאום הם העלו איזה פרסומת של נעמת, משנות ה-80 על האבא, שאומר, למה לא, אני יכול לעזור לפעמים גם לאשתי, זה בסדר, היא עובדת קשה, ליד כשאני יושב ורואה את המבט ספורט, אני גם יכול לפעמים לצאת לקניות, ותהיה גבר תושיט ליד.
המילה לעזור עושה לי...
המילה לעזור היא מילה שאנחנו לא אוהבים.
נכון. למה אנחנו לא אוהבים אותה?
היא מסירה אחריות, נכון? אם אני עוזר למישהו לשטוף את הרצפה, זה לא אחריות שלי שהיא תהיה נקייה. ואם אני עוזר למישהו לגדל את הילדים, אז זה לא, אני לא לוקח, זה לא אחריות ולא את ההשלכות. שלא אומר, גם אני עושה לו טובה.
נכון.
באיזשהו מקום. שאני חושב שזה לא המקום שבו היינו רוצים להיות, אבל כן טרמינולוגיה שעדיין משתמשים בה הרבה
המון,
מאוד.
המון, המון.
מסביב, אם רוצים, לא רוצים, ואני חושב שגם אם לא משתמשים במילה לעזור, הרבה פעמים כן מחפשים אצל האבות את התפיחה על השך, משהו שאני נורא משדל לא לעשות בהרצאות. זה לא לבוא ולהציג את האבות החדשים כגיבורים, או כמישהו שצריך לקבל פרס על מה שהוא עושה, אני כן רוצה מאוד ומתמקד בתפיסה החיובית שיש כלפיהם, כי אני חושב שזה בסוף דבר שעושה שינוי. ככל שאנשים מרגישים שהם מקבלים פידבק חיובי מהחברה, הם עושים את השינויים האלה לבד.
שזה שינוי שהוא בעצם הוא דו-כיווני. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על זוג שבוחרים ביחד להקים משפחה, ואף אחד לא עוזר לאף אחד, אלא ביחד עושים את זה, ואז נוצר בעצם משהו חדש. נכון?
זאת עבודת צוות.
עבודת צוות לכל דבר. אני בכלל מאוד חיה אורות שוויונית, מאוד מאמינה בזה, מאוד רוצה לקדם את הנושא הזה ולהפיץ אותו, זאת הסיבה שרציתי לדבר איתך על זה. בוא נחזור רגע אחורה, מה קרה מאז האבא של בלי אתרי, שהוא עוזר לאישה לסחוב את הקניות מהסופר ו...
כן, ועושה לה טובה.
כן.
להיום. אז אני אגיד מאיפה, אני הגעתי לזה, כמו שהזכרת, באמת עבדתי בפרסום, תקופה של 12-13 שנה, תחום שנקרא אסטרטגיה פרסומית, פלנינג, בעצם לחשוב מה הפרסומת אמורה להגיד. בחיים הפרטיים שלי הם היו מאוד, כמובן שלפני שהיו ילדים, מאוד קרייריסטיים, מאוד מוכווני הצלחה.
נעשה רקע כזה, למי שלא מכירה את עולם הפרסום, אני גם התחלתי מהעולם הזה, זה עולם מאוד מאוד קשוח, עם נורמות עבודה משוגעות.
כמו הייטק, רק בלי המשכורות.
לגמרי, הכל פרזנטציה ללקוח זה דבר קדוש, ואנשים נשארים במשרד.
באמצע הלילה וסופי שבוע, בואו נותנים לזה קצת יותר חשיבות ממה שזה באמת. אני חושב שגם בגלל שזה תחום שהוא נחשב נורא קריאטיב, או לפחות פעם נחשב נורא זוהר, אז הרבה אנשים רוצים ונשאבים לתוכו, ואז יש תחרות נורא גדולה שמובילה בעצם לנורמות עבודה האלה. אבל התפקיד שלי היה להסתכל החוצה, מתוך המשרד, להסתכל על הלקוחות שלי, על הקהלים, ודבר ששמתי לב לב, ששוב יכול לשמע לנו נורא טריוויאלי ואנחנו מכירים, זה שרואים בפרסומות המון המון אמהות. כל פרסומת, בוודאי אם היא לתרכובות חלב אם או חיתולים, אבל גם אם היא לשניצל תירס, או לטלוויזיה בכבלים, או למוצרי חשמל הבית, היא תפנה לאמא. זה לא שאין גברים בפרסומות, יש המון גברים בפרסומות, אבל הם בדרך כלל דוגמנים, או מנהלים, או ספורטאים, וכמעט ולא יכולנו לראות אבות. למשל, בפרסומת למכונית משפחתית, מכונית שמיוצגת כמכונית משפחתית, שיודעים שתחלות הקנייה עושה באמת האבא, בכל מה שקשור לרכב, והמכונית אמורה לדבר על המשפחה, ושורת הבטחה של מכונית כזאת יכולה להיות בשביל המשפחה שלך, בשביל הבטיחות של הילדים שלך. הרבה פעמים הסלוגנים היו משהו כמו, גם למשפחה שלך וגם לך. נפרדה של הדמות של האב, או לא תרגישי מכונית משפחתית, אוקיי?
זאת אומרת, המכונית שהצבנו נראית כמו רכב מנהלים, תרגיש לך כמו רכב ספורט, אבל עדיין תוכל לדחוף מאחור 3 ילדים בכיף שלך.
מפרסמים לא עשו את זה כי הם רעים. יש אולי מפרסמים רעים, יש מפרסמים טובים, אבל בסוף אמרו, אנחנו רוצים להצליח, ואנחנו מבינים שאבות, או לפחות חשבנו שאבות לא רוצים לראות את עצמם בתור אבות, הם רוצים לראות את עצמם בתור מנהלים, זה המודל שלנו להצלחה, ולכן אנחנו רוצים לשדר הצלחה, אנחנו לא נגיד לך, הצלחה שלך היא זה שאתה אבא, הצלחה שלך היא זה שאתה מנהל. וזה עולם הפרסום שבתוכו אני גדלתי והכרתי, וגם חשבתי שאני חכם ואני מבין את הדינמיקה הזאת, ואז נולדו לי ילדים, עד רואי.
שזה כזה, פעם, לסיפור.
עכשיו, במישור האישי זה כבר נורא מאתגר, כי כל התחרותיות שהזכרת קודם, היא פתאום נהיית נורא קשה לאיזון, וכבר הייתי במקום מספיק בכיר ובטוח בעצמי, אבל גם במישור האישי, ואפשר גם יהיה לגעת בזה אחר כך, לא קיבלתי את הביטוי לאבאות בתוך המשרד.
אני רוצה להתעכב רגע בנקודה הזאת, כי ממש חשובה לי ההצצה הזאת. לצד השני. אשתך ילדה, בשעה טובה, היית בלידה, חווית את הכל, הגעתם הביתה, או ש...
היו כמה ימים של כמו חופשת לידה, שהרגשתי מאוד מתנצל כשביקשתי אותם. עכשיו, עוד פעם, אנשים מסביב יכולים להיות כביכול מאוד מבינים, אבל בא באותה שעה...
למה הרגשת מתנצל? זאת אומרת, זה לא היה ברור כאילו שאשתך ילדה ועכשיו היא צריכה אותך?
יש הרבה סאבטקסטים בדברים האלה. ובסוף אתה מרגיש מאוד מחויב, וגורמים לך להרגיש מאוד מחויב, וכמו שאמרנו, פרסום זה כנראה הדבר הכי חשוב בעולם, והיו משימות. היו אנשים שאמרו לי, לא, תתרכז עכשיו, תתרכז בשירי, תתרכז בילד ברועי. היו גם הרבה אנשים שבאותה אנשים אמרו, רק אתה יכול לבדוק מה קורה עם זה, ומתי אתה חוזר.
ומה אתה הרגשת?
אני אגיד רגע בכנות, שזה לי לא הגיע בשנייה הראשונה. התחושה התחילה להצטבר יותר כשהרגשתי שאני מתחיל לפספס דברים בדיעבד. היה לי נפלא. התאהבתי ברועי, אהבתי להיות אבא, רציתי להיות כמה שיותר בבית, אבל לאט לאט התחלתי לחזור לעבודה. ונגיד בשבועות הראשונים היה לי נורא חשוב לחזור לאמבטיות. כי טכנית לא הבנתי איך אפשר לחוץ תינוק בן אדם אחד.
נכון, זה באמת מסובך טכנית. מסובך ומסוכן.
עם כל הדפני וכאלה. אבל לחזור ל6.5 הביתה כל יום, היה פליפ-פלופים שלא נגמרו.
אז זאת אומרת, על הנפש שלך, גם אתה עובר איזושהי טלטלה, כי נולד לך ילד.
נכון.
וגם הכל, כל החיים שלך, משהו שם מתחיל...
בואי נדבר גם על זוגיות. פתאום יש שם אמא שצריכה אותך. איך אתה יכול להיות גם בשבילה? ואני חושב אגב בשלב ראשון שזה היה הדבר הגדול, זאת אומרת לפני שהבנתי את החיבור לילד, אני שמעתי על אבות וגם הבנתי ביולוגית והורמונלית, אבות כן יכולים להרגיש את הקשר הרגשי הזה שאימהות מרגישים בשלב הראשון, אצלי זה, אני אומר בצלם שכנראה זה פחות קרה, היו לי הרבה סיטואציות שאני יושב עם הילד על השטיח פעילות והרבה צעצועים התפתחותיים מסביב, והדבר הכי טוב שיוצא לי זה קוקו. אבל כשעובר הזמן אתה מרגיש שאתה הולך לפספס דברים. ופתאום יש לך איזו חרדה של רגע, הוא תכף התחיל ללכת ואני לא... עוד התחיל להגיד אבא ואני לא יהיה שם לשמוע את זה. אבל דברים קרו במקביל. פתאום כאבא ראיתי סביבי גם אבות אחרים, וגם התחלתי להבין שיש שם קהל כזה, שהוא כמוני, ויש לו צורך ויש לו ויז'ן אחר. עכשיו זה קרה כמעט במקרה, היה לנו לקוח של חברת מוצרי חשמל, שהיינו עושים להם פעם בחודש העשרה, והייתי כל פעם בחודש מכין איזו פרזנטציה גדולה, שמסובבת על מגמות בשוק, ולא היה לי רעיון לחודש הקרוב, וידעתי שאותו לקוח הוא גם אבא כזה מאוד נחמד, אני אומר, יאללה, בוא נדבר איתו על זה.
על אבהות.
על אבהות, על קהל של אבות. והתחלתי קצת לחקור, והתחלתי למצוא דוגמאות, הרבה סביב הסופרבול, שזה באמת אבות צופים שם, ולראות שיש אפשרות אחרת לנהל את השיח הזה. וגם התחלתי להבין מה קרה בעצם, התחלתי להבין שכשאנחנו הנחנו, שאותו אבא רואה את ההצלחה שלו כאיש עסקים או מנהל, אז פספסנו הרבה אבות שרואים את ההצלחה שלהם פתאום כאבות, וכאבות מעורבים, וכלהיות אבא זה הישג, וזה מודל לחיקוי. ובנינו כזה מודל, שמצאנו לו שם נורא מגניב, כי זה מה שעושים במשרדי פרסום, וקראנו לזה...
שם ממש מגניב.
Dead-vertising, שזה שילוב של dead ו-advertising, שזה כבר הופך למשהו להצלחה, כי ברגע שיש לך שם טוב, מתאגנו את זה. ועברנו את זה ללקוח, וקיבלנו פידבקים מאוד טובים, ותצלנו איזשהו פרויקט של קמפיין טלוויזיות, שהילדה פנתה לאבא, והיה מאוד חמוד, ועשינו אחר כך עוד כמה מהלכים, עשינו מהלך מקסים, חברה למוצרי, לרהיטים לילדים, שדיברנו על סיפור אחרי השינה. אמרנו שאחד הבעיות של אבות שחוזרים הביתה מאוחר, זה שהם לא תמיד מספרים סיפור לפני השינה. ואז אמרנו, אוקיי, אין לך זמן לפני, בוא קח את הזמן רגע בבוקר. אגב, משרדי פרסום זה דוגמה קלאסית, כי אתה יכול להגיע מאוחר, אתה צריך גם להישאר מאוחר. קח את הזמן בבוקר, תספר לסיפור אחרי השינה.
אוי, מקסים.
וזה לא תמיד פשוט עם התרגונות של הבוקר, אבל ילדים עפים על זה, כשאתה לוקח את הזמן בבוקר להכיר להם סיפור. והיו עוד כמה מהלכים, וגם היו לקוחות שלא יצא מזה שום דבר, אבל עדיין אהבו את הבשורה ואהבו את הכיוון החשיבה. אבל כמו שאמרתי, פרסום זה לא דבר חשוב. באיזו שלב מבחינתי זה נהיה כזה קצת נאה דורש נאה מקיים, ועשיתי את החישוב מסלול שלי מחדש, והיום אני כבר לא פרסמאי. לפני שנה וחצי עברתי לעבוד מהבית עצמאי.
איזה כיף זה שאפשר לבחור בדרך כזאת שמאפשרת לעבוד מהבית.
זה פריבילגיה עצומה, ואגב אני אגיד שבשום אופן אני לא חושב שזה תנאי בשביל להיות אבא מעורב. אני מכיר אבות נפלאים ששמים דגש על איכות הזמן שלהם עם הילדים, ולא דווקא על כמות הזמן עם הילדים, אבל כן, זה נורא כיף שאפשר לאכול ארוחת ערב עם הילדים והמשפחה, זה נורא כיף שאפשר באמבט, וסיפור לפני השינה זה דבר שאני הכי אוהב בעולם. בעד בבד זה גם הביא אותי לתחום התעסקות חדש, התחלתי לכתוב את הספרים לילדים.
כן, תעלי.
יצא הספר הראשון שנקרא סיפור המילה שחסרה להתחלה, ושבוע שעבר יצא הספר השני, הקוסם מגבעת דדה, ואני מזמין את כולם לבוא לשבוע הספר ולקבל הקדשות.
אנחנו כבר נעביר לכם סקירה של הספרים, הם יושבים לי פה על השולחן, מחכים.
מבחינתי זה היה סוג של הגשמת מימוש עצמי כזה. יש לי זיכרון מאוד ברור מתקופת התיכון. בכיתה י' יצאתי עם בחורה ופתאום אמרתי אני רוצה להיות סופר, אבל אז החיים, סופר זה לא מקצוע, אולי אני עיתונאי, אולי פרסומאי, והנה הדברים באמת קרו. סופר זה עדיין לא מקצוע, לא מתעשרים מזה, אבל חלק מהאבהות וההורות היו שהלכתי ללמוד גם תואר שני בתרבות הנוער והילד. זאת אומרת, הלימודים שלי כשישבתי באיזושהי צומת כבר ניהלתי מחלקות במשרדי פרסום, והדבר הטבעי זה לעשות MBA והתמחות בשיווק. אמרתי, לא, אני אלך ללמוד לימודי תרבות. יש תוכנית באוניברסיטת תל אביב שנקראת תרבות הילד והנוער, שנתנה לי המון חומר למחשבה.
זה נשמע כאילו שהאבהות ממש עוררה בך כל כך הרבה השראה, והפיכה בך המון רוח מתחת לכנפיים.
אני חייב הרבה מאוד לילדים שלי כבר. הביא לי הרבה מאוד רעיונות, הביא לי הרבה מאוד עסקות, פתחה לי עולם תוכן, וסוג של הגדרת זהות עצמית, שלא רוצה לשמוע פלצני, בסדר? זה לא, יש הרבה אבות בעולם, ואני בטוח שכל אחד זה שינה משהו באיזושהי רמה, אולי לקחתי את זה קשה מדי.
אני לא יודעת, אתה מדבר פה עם מישהי שגם משתמשת באימהות כמנוע מאוד חזק ליצירה וליזמות.
אני חושב שזה קורה המון לאימהות. אני חושב שקורה המון לאימהות שאחרי הלידה פותחות מן סוג של קריירה שנייה פתאום, ומשהו שבאמת יותר קשור לתחום העיסוק שלהם, או שהן יכולות להיות מנחות הורים בעצמם. ואני מצטער להגיד שזה, נגיד את המילה פריבילגיה, בהקשר של נשים זה לא הוגן, אבל זה פריבילגיה שיש קצת לנשים, לבוא ולהגיד, הבעל ימשיך לפרנס, אני אממש את עצמי. אני אתן לך משהו מאוד קשה, שאני למדתי פסיכולוגיה בתואר ראשון, ופסיכולוגיה זה חוג שהוא בעיקר נשים, אוקיי, ולהיות גבר, ועוד גבר סטרייט, ופסיכולוגיה זה מאוד נדיר. ואחד הבדיחות שרצות, את פסיכולוגים לוקח להם זמן עד שמרוויחים כסף. התמחות, הרבה שנים, mm-hmm. ואתה מתחיל לצבור לקוחות. ואחת הבדיחות שרוצות לחוג לפסיכולוגיה, שפסיכולוגיות צריכות להתחתן עם מהנדסים. עכשיו, זה משעשע, אבל זאת לא אמירה של נשים שמרניות, או מסורתיות, או לפני 20 שנה, זה נשים אקדמיות, שלומדות מדעי התנהגות, שרובן כנראה פמיניסטיות בשביל צורה, אבל עדיין מחפשות את הגבר שיפרנס אותן, כדי שהן יוכלו לממש את החזון המקצועי שלהם. גבר לא יכול להגיד את הדברים האלה. גבר לא יכול להגיד, אני אמצא לי איזה שוגר מאמה שתממן אותי בזמן שאני ארצה להיות סופר ילדים.
אני מאוד מתחברת למה שאתה אומר. אני חושבת שזה נוגע באחד הקונפליקטים הכי גדולים שיש לי בזוגיות שלי, כי אני מסתכלת על הדברים תמיד ברוח כזאת מאוד יזמית וחולמנית, ובוא נעשה ככה ובוא נעשה ככה, ואז תמיד יש את הפרטנר שלי, שהוא גם השותף שלי לעסק והשותף שלי לחיים, והוא זה שנוסע על עצמו. יש מין תחושה כזאת שגברים, כאילו זה מובנה אצלכם ב...
ככה מגדלים אותנו.
ככה מגדלים, ויש אולי איזה משהו כזה פרה-היסטורי קדמוני כזה, שתפקידו של הגבר הוא להניח את האוכל על השולחן, ויש איזשהו לחץ מאוד גדול סביב הנושא הזה, טל מהנהן ו...
תראי, אני לא... יש עכשיו את גבריאל בוקפוזה, יש שם משהו מיליטנטי שאני לא אוהב, אבל אני שם את האבולוציה בצד, לא אפשר לשמור את האבולוציה וזה שהיינו צעדים ממוטות, אבל מגיל אפס, כשאנחנו לא משחקים בבובות, מגדלים אותנו להיות אנשי מקצוע. אגב, זה בדיוק הצד השני של המטבע, של אנשים, נגיד, אין את זה, אין את האישה המהנדסת
בספר של המקצועות.
בובית הבנאית. ומגדלים אותנו להיות אנשי מקצוע, ומגדלים אותנו להרוויח, ולפחות בתקופה שבה אנחנו גדלנו, וזה כנראה משתנה, אין לנו מודלים שאומרים, בואו תיכנסו לתוך הבית, לתוך הבית. עכשיו, זה בדיוק שני הצדים של אותו מטבע, הדבר הכי פמיניסטי שצריך לעשות כדי שנשים יוכלו להגשים את עצמם, הוא דווקא כן להכניס את הגברים למשפחה, ככל שהגבר יותר בבית, נדבר על הבית שלי, ושוב, לא כי מגיע לי שום צלה של זה בשום צורה שהיא, אבל העובדה שאני יכול להיות אחר הצהריים בבית, מאפשרת לאשתי לקבל מטופלים בקליניקה שלה, וגם להגשים את עצמה, גם מקצועית, גם להביא יותר כסף. וזה מאוד מאוד חשוב היה לי. וזה אחד הדברים שאנחנו לוקחים בחשבון, אגב, כשאני כן מסתכל לפעמים לאן הקריירה שלי הולכת, אנחנו נמצאים בעבודת צוות כאן, ששנינו צריכים גם להביא את הכסף וגם, זה שלושה דברים, זה גם להביא את הכסף וגם לממש את עצמנו המקצועית, וגם ליהנות מהמשפחה ולמלא את התפקיד, וזה לא תמיד אותם הולך ביחד.
כן, אבל אם מסתכלים על זה באמת מנקודת מבט שוויונית, ששני בני הזוג, שהם שני ההורים מחליטים אולי השנה הזאת אחד מאיתנו קצת יותר מגשים את החלומות, והשני קצת יותר מביא כסף, ומנהלים את זה בצורה שווה ולא דיפולט, אוקיי, הגבר ממשיך להיות במשרד עכשיו עד 7:30 במקרה הטוב כל יום, והאישה כל יום ב-4 מפילה את העת ורצה לאסוף את הילדים, ולהיות איתם וזהו.
אני חושב שבמקום לדבר על שוויון, נורא נכון לדבר פה על איזון, איזון בין צרכים ורצונות, ואגב, זה בסדר גמור מבחינתי שתהיה משפחה שבה הגבר עובד עד הלילה, אם זה מה שהוא רוצה, ואם חשוב לו ולנסוע לחול, הוא מפסיד דברים לדעתי, אבל אם זה רצון, ואני מכיר גם הרבה נשים, סליחה, אקדמיות, וזה שהחליטו אחרי הלידה שהן רוצות, והשיבה שלהם זה להיות אמא. אמא שלי לא עבדה, ועדיין בן אדם מאושר ומסופק, וזה בסדר. זה בסדר אם זה מה שאתה רוצה וזה מה שאתה מחליט.
אם הבן אדם מאושר ומסופק וטוב לו, אני יודעת, אמא שלי מרשה לי לתת דוגמאות עליה, אז זה בסדר. אני יודעת, אמא שלי התחתנה עם איש צבא, אבא שלי הוא איש צבא קבע, אנחנו לא ראינו אותו בתור ילדים. אמא שלי עשתה המון ויתורים בקריירה שלה, היא אישה מבריקה וחכמה ואקדמית ומאוד מוצלחת בעבודה שלה. הייתה צריכה לעשות המון ויתורים, המון שנים שהיא הייתה בבית עם הילדים, והיום היא בת, אסור לי להגיד בת כמה היא, אבל היא מרגישה...
פספוס?
היא מרגישה פספוס, היא מרגישה איזשהו מרמור, והיא מקשיבה, היא מקשיבה לפודקאסט, היא מקשיבה לי, היא מקשיבה לי ולאחותי ולשיחות שלנו, ואומרת, וואו, אני שומעת פה שיח חדש שלא היה קיים.
ואבא שלך? אז אני לא יודע, אל תכנסי עם שורשי, אבל אני חושב שבאותה מידה גם גבר, שבילה את כל החיים בקריירה, יכול למצוא את עצמו מאותם חרטות. זה יכול לקרות בשני מקרים, או באמת בפנסיה, או בגירושין. שפתאום כבר, הסיבה שבגללה עבדת השתנתה, ואתה פתאום נהיה לך הרבה יותר חשוב לגדל את הילדים. אבל זה הכל עניין של, אני חוזר קודם, מה, להבין מה אתה רוצה. עכשיו, לפעמים מה אתה רוצה, אז היום הוא מגיע רק עם הילדים. כשאני גדלתי להיות אבא, מעורב ופעיל, ועוד פעם, לא כזה זה כן, שנות ה-80, 90, תראה, תהיו, בהרצאה שלי, אני קורא לה, כשמיסטר מאם פגש את אלפא דד.
זהו, זה השמות של המודלים, נכון? רציתי שנגיע לזה.
מיסטר מאם זה סרט עם מייקל קיטון, משנות ה-80, שלא כל כך הצליח בארץ, אבל בו מייקל קיטון מגלם דמות של חוטב עצים, למברג'ק כזה, בנאי קבלן, מאוד מאוד גברי, שהסיטואציה הקומית של הסיטקום מטיילת אותו לבוא ולהיות בזה שמגדל את הילדים, וזה נורא מצחיק, הוא נורא לא טוב לזה, והוא נורא לא מצויד, והוא נורא לא יודע איך עושים את זה, וזה היה פאנצ'ליין. עכשיו, זו אולי דוגמה שלא מוכרת לקהל, אבל את טוני מיסלי, ממי הבוס אנחנו זוכרים, ואת צער גידול בנות, שם סצנה נהדרת ומצחיקה, של ג'וי וג'סי מנסים להחליף חיתול למישל בפעם הראשונה, ומשתמשים בכל מיני דברים שאנחנו רואים כאן, כמו מגבות נייר וניילון נצמד, וזה היסטרי וזה מצחיק. אבל אז מגיעה חברה כמו הגיז, ומוציאה פרסומת שהחיתול שלנו כל כך קל לשימוש, שאפילו אבות יצליחו להחליף את החיתול. בשנות ה-80, ואולי באמת, זה באמת היה עובד, כי זה המודל שבנו אותנו, שלהיות גבר מעורב זה מצחיק.
כאילו, אם יתרה מזלך ואתה מגדל את הילדים מסיבה כזאת או אחרת, אז אתה...
בדיחה.
אתה בדיחה. אתה, קודם כל, אתה נורא מסכן, אז גם כולם באים לעזור לך, ואתה לא מוצלח בזה, וקורים כל הזמן דברים כמו לשלוח את הילדה לגן עם בגדים לא נכונים, ו...
ושמים לזה לב הרבה יותר, אני יודע שהרבה נשים באמת מאוד עירות לכמה זה נורא שמאירים להם ברחוב, על הילד לא נושם בתוך הבייבי ביון, לגברים זה קורה יותר. אוקיי, גברים מראש, צריכים, מישהו צריך לבוא ולעזור ולשמור עליהם שם כשהם...
שהם לבד עם תינוק.
לבד עם תינוק, אבל פה, פעם אני אומר, זה עניין של תפיסות, פרסום מתעסק בתפיסות, זאת אומרת שהגיס יצא עם פרסומת הזאת, הם לא עשו את זה מתוך זלזול, הם אמרו, זה מה ש... ככה גברים רואים את עצמם. ככה, ואגב, זה פרסומת מלפני 3-4 שנים, זה לא פרסומת משנות ה-80. הייתה בארץ כאן פרסומת של סימילאק, שבה הייתה קבוצת וואטסאפ של נשים שמדברות על כמה זה חשוב, תחליפי אמזון בלי שמן דקל, והאבא, בסוף הפרסומת, כזה כותב, אני בקבוצת הוואטסאפ בטעות, תנו לי לצאת מכאן, אני לא שייך. פרסומת שעוררה הרבה מחאה. והרבה, לשמחתי אגב, אצל הגברים ואצל נשים. וזה מה שמייצר את השינוי. ברגע שאתה מבין שלהיות גבר נהיה משהו שאתה רוצה להיות, ואנשים מסביבך רוצים לראות אותך, אז אתה כבר יכול, אתה רוצה להיכנס לשם. ואני רגע למקום מאוד פסיכולוגי של זה, זה נורא נחמד להגיד, אוקיי, אנחנו אנשים מתקדמים וליברליים, לא, אנחנו צריכים שהסביבה תתעל אותנו לשם, אנחנו צריכים לקבל איזה חיזוקים חיוביים, אנחנו צריכים להבין שזה משהו נחשק. היום גבר עם תינוק בבייבי ביון זה סקסי.
נכון.
יש אגב עלייה מאוד יפה בחיפוש אחרי המונח דילף בגוגל.
תן לייק טוב.
כן. המקבילה של המילפה היא כנראה קצת יותר פופולרי, אבל זה משהו שאומר, אחד הסרטונים הפופולריים ביוטיוב הוא של אבא ששר עם הילדה שלו Let It Go.
כן, סרטון מקסים.
והוא נבחר להיות אחד הדמות הסקסיות ביוטיוב. אוקיי, אבא שהוא נראה טוב, אבל עצם הסיטואציה...
עצם זה שהוא יישב עם הילדה שלו והם שרים ביחד את ההמנון של הילדות...
אז כן, אז זה כנראה מעורר משהו, שברגע שגברים מבינים שזה סוג הגבר שנשאר רוצה, אז זה יותר נוח להיכנס למקום הזה, כי זה כבר לא מביך, אתה כבר לא מתנצל על זה.
יש, כן, יש כל מיני דמויות חדשות כאלה שבעצם מנרמלות את הגבר החדש והמעורב והפעיל.
אני חושב ששרה עשה לכולנו שירות מוצלח מאוד בחודש האחרון, אם את פספסת או אני לא יודעת.
אני פחות בענייני ספורט, אז אולי...
אז תחפשו ביוטיוב הקרוב למקום מגוריכם. שרס, מאמן קצת כדורסל, מדבר על השחרור של אחד השחקנים שלו ממשחק חצי הגמר, בגלל שלאותו שחקן נולדו ילדים, והכתב שואל אותו, תגיד, אתה לא חושב שזה חשוב, חצי גמר? ושארס אומר, לא, יש דברים יותר חשובים בעולם מכדורסל.
וואי, מדהים.
ומאוד מאוד מדהים, מאוד מאוד מרגש.
שזה שונה לחלוטין ממה שדיברנו קודם, על איך שהתייחסו אליך, שביקשת בחוסר נעימות, מיני חופשת לידה של כמה ימים.
את מכירה זה שנשים הולכות לרענות עבודה, ושואלים אותם שאלה שאגב אסור לשאול, זה מה התוכניות המשפחתיות שלך.
כן.
באיזשהו מקום אני קצת מקנה.
ששואלים?
הייתי רוצה שבמקום עבודה ישאלו אותי מה התוכניות המשפחתיות שלך, ולא שיניחו מראש שאני אהיה שם בכל מצב, עד אמצע הלילה, לא משנה אם הילד חולה, או אם אני מצפה לילד. תארי עצמך שמען חוק שאוסר לפטר גברים שמצפים לילד.
וואו.
תחשבי מה זה עושה להפליה נגד נשים.
נכון.
עכשיו זה מגיע מנשים גם. היה לי רעיון עבודה אצל מנכלית, לתפקיד בכיר במשרד מיתוג, שבו התחלתי לדבר על זה שאני קצת אצטרך זמן עם הילדים, והבנתי שהיא קצת לא בנוח עם זה. שהיא רוצה אותי כמנהל במשרד, והיא רוצה אותי יותר זמין, ופתאום לא נוח לה עם הדרישות האלה שלי. אגב, אני מבין את זה, ואני מבין שאולי גם אולי לאישה היה יותר קל, אבל אני לא יודע, אבל השיחה שהייתה מול אישה, אבל ציפיתי למשהו אחר.
ציפית להבנה.
אני אספר גם שכמנהל, ניהלתי אנשים, והייתה לי עובדת שלא הייתי כל כך מרוצה ממנה, אבל התלבטתי לתת לה עוד הזדמנות. והעליתי את זה בישיבת הנהלה, ואז מנהלת מאוד בכירה, אמרה לי, לא, תפטר אותה עכשיו, לפני שהיא תיכנס לרעיון.
זה שיח שלצערי, הוא מאוד קיים, בצמתים כאלה.
מה שאמרה זה חוקי, לא אמרה, תפטר אותה בזמן שהיא בהיריון. אמרה, אל תיקח את הסיכון, כי יכול להיות שתכף תיכנס להיריון.
זהו, אל תיקח את הסיכון, כי תכף זה משהו שאי אפשר להתכחש עליו, זה פשוט קיים. זה קיים אצל הרבה מקבלי החלטות בשוק העבודה.
ועכשיו אני אומר, קצת חבל לי שלגברים לא עושים את אותו דין, באמת משני הצדדים, אני חושב שזה גם היה עוזר לנשים להתקדם, וקצת שובר את תקרת הזכוכית, וקצת דוחף אולי את הגברים לתוך הבית.
זאת אומרת, מי שהורה, הוא הורה, ויש לו את היתרונות שלו בשוק העבודה, ואת החסרונות שלו בשוק העבודה, והוא הורה, וזהו. זה לא משנה אם הוא אמא או אבא.
יש כנראה מקום לתקופת, כמו לא להשתמש במילה חופשת לידה. תקופת לידה נקרא לזה.
תקופת הורות? איך קוראים לזה?
אני לא יודע, אבל לא משנה, לא משנה. אישה שיולדת צריכה גם זמן החלמה. פיזית. אני לא אומר שזה הכל אותו דבר, אני לא זה.
פיזית, נפשית, זמן החלמה, זה נדרש.
שאין לגבר, אבל זה יעשה טוב לנשים, אם יהיה יותר פריבילגיות במקום הזה גם לגברים, או אם הדברים יאוזנו, מבחינת המעסיקים, בסדר? כלומר שמודעות היא חשובה, אז זה מעסיקים, אז זה גננות. שזה קהל שהלכתי לא מזמן לקבוצה כזו של קלינאות תקשורת בשביל אופר, שקצת מדבר מאוחר, למרות שהספר מילה שחסרה להתחלה הוא מצוין לילדים שלומדים לדבר, והלכתי לקבוצה של קלינאי תקשורת. עכשיו אני דיברתי עם הקלינאי תקשורת, אני הגעתי למפגש, באמת הייתי גבר יחיד בתוך קבוצה של 500, ולאחר המפגש שאלה אותנו אם אפשר לפתוח קבוצת וואטסאפ, והשארנו, ואז היא פתחה קבוצת וואטסאפ והוסיפה את אשתי, שלא לא דיברה איתה לפני כן מעולם, לא הייתה במפגש, אחרי זה באמת גם...
והיא לא הוסיפה איתה.
שנינו הלכו, תכננו אגב שהייתי לך פעם אחת, אני פעם אחת, סתם מישהו לעשות בייביסיטר, אבל לא צרפה אותי.
מה? היית במפגש והיא לא צרפה אותך, היא צרפה את אשתך.
כן.
וואו. חשבתי בהתחלה שהיא הוסיפה גם את אשתך, אבל היא לא הוסיפה את האבות האחרים. וואו, זה מעליב.
כן, זה היה מאוד מצחיק, אני סיפרתי את זה לקבוצת חברים שלי בוואטסאפ, על זה שתראו מה עשו, זה לא בסדר, והם אמרו לי, למה אתה רוצה בעוד קבוצת וואטסאפ? ואז עשו לי פיגוע וואטסאפ, ופשוט צרפו אותי למאות קבוצות וואטסאפ חופות, כדי שאני ארגיש מפוצה, שאני חושב שעם חלק מהם לא נפטרתי, מחלק מהם לא נפטרתי עד היום. אז זה לא שאני רוצה להיות בכל קבוצת וואטסאפ אפשרית, אני כן רוצה להיות בקבוצות וואטסאפ שקשורות לילדים שלי, ואני כן רוצה ש ידברו איתי. אני חושב שבגן כבר הבינו, רואים שלפחות בגן של אופר, שאני באמת לוקח, ואני זה שמביא אותו ולוקח, וגם אם זה באמצע היום, באמת בגלל שאני עובד מהבית. זה דורש הסברים, תמיד. זה דורש הסברים, אז מעסיקים זה אחד, גננות זה שני. אנחנו פונים היום להרבה נשים בקהל, ואני מאוד מאוד שמח על זה, כי אני חושב ש... לפעמים אחד החסמים שעומדים בפני גברים זה עד כמה האישה שאיתן משחררת להם. ואגב, אני אומר שזה משהו שאני חושב שהוא מאוד לא פשוט, אני שומע מהמון נשים, כאילו רגע, מה, גם את זה עכשיו אתם רוצים לקחת לנו? לא מספיק אתם המנהלים והפוליטיקאים והספורטאים והכל בחברה, עכשיו גם המשפחה, הדבר היחידי שיש לי, גם את זה אתם לוקחים לנו, ואנשים האלה שחלמו להיות אמהות מילדות, מהברבי הראשונה, ברבי לא אמא, נכון? לא, מהתינוקת הראשונה, שזה חלמו להיות אמהות, פתאום מה אתה נכנס ונדחף לתוך, כאילו, תתעסק בשלך?
זאת הטריטוריה שלי.
לפעמים זה מגיע גם במסרים לא מודעים, לפעמים באמת האישה מרגישה שהיא יודעת יותר, אוקיי, לפעמים החיבור הרגשי של האישה אחרי 9 חודשים, שאתם אותו בן אדם באותו גוף, הוא יותר חזק, לפעמים באמת יש לאישה קשה לשחרר, אבל כאן אני באמת פונה לקהל, בואו רגע, תעשו את זה ביחד ותבדקו את המקומות האלה, ואני יודע שגברים הם אינפנטילים.
לא כולם, חלקם, לפעמים, גם נשים יכולות להיות...
אגב, כשמראים הרבה גברים בפרסמות כאבות, אחד הדברים שעושים זה מראים אותם משחקים או משתוללים, יש דברים שאבא מרשה ואמא לא תרשה, להרוס את הבית, אבל אחרי זה נוכל לנקות אותו כי יש חומר ניקוי מצוין, אז בוא נהרוס ביחד את הבית ואנחנו יכולים להרשות לעצמנו לשתול, כי גברים הם קצת ילדים. אגב, זה סגנון הורות שונה, ואחד הדברים שאני אומר בהרצאה זה, אבות הם לא אמהות.
אבות הם אבות.
טעות כן נפוצה שעשו בפרסמה, אוקיי, בואי נדבר לאבא באותו, אפשר להגיד שעשו טעות אחת, או, לא יודע אם זה טעות, אבל משהו שהיה לי קצת קשה להקל אותו, אחרי שהם עשו את הפרסומת הזאת על החיתולים שלנו כך קלים, ניסו לפצות על זה, והוציאו סוג של ניסוי חברתי, שבו הם קשרו לגברים רצועה לבטן, שהם מרגישים את התנועות של העובר. זאת אומרת, יש רצועה אחת שמחוברת לבטן של האם הערה, רצועה שנייה עם חיישנים שמחוברת לבטן, לקרס בירה של האבא, ואז אתה כאילו מרגיש את התנועות של האבא, עכשיו זה נורא מרגש לראות את המוחים. מאוד מעניין, מאוד מסקר, אני חושב שהיה בזה משהו קצת לא אמין. בסוף לנסות לחכות את החוויה של ההיריון בעצמו אצל
כאילו
גבר.
זה כאילו, זה חוויה שהיא כל כך פיזית, זאת אומרת, יש דברים שאני לעולם לא יוכל להבין לגבי איך שתפקוד של גוף של גבר. אני לא יוכל, למשל, אני לא יוכל להבין את זה לעולם. אז איך אפשר לנסות לעשות את זה הפוך? זה...
בסדר, אפשר לנסות, אגב, זה מסקרן, אני לא נגד, אני
ממש משהו... היה גם ניסוי כזה, גם אני חושבת שקשור לחברה, משהו מסחרי מאחורי זה ש... חיכו את הכאבים של הצירים, זאת אומרת, גברים קיבלו איזשהו...
זצים?
זצים חשמליים כאלה, אני לא זוכרת את ההקשר של הדבר הזה.
לא שמעתי על זה,
נשמע. אבל היה...
כמו משהו שלא עובר את האמנה של ניסויים פסיכולוגיים.
היה איזשהו משהו, סרטון ויראלי כזה שרץ, אני לא... שמשהו שמנסה לחכות את הכאב של הצירים, וזה היה משהו מאוד מעצים, לא זוכרת את ההקשר. אבל אני חושבת שבעולם הפרסום יש פה קרקע פוריה לכל מיני סרטונים ויראליים כאלה שמראים איך הצד השני מרגיש וכן.
היה משהו כן מוצלח לדעתי שעשו בארץ, בנק דיסקונט עשה, שבו ראו גברים מרימים משקולות והצליחו להרים עד גובה מסוים, משקל מסוים, ואמרו טוב אני לא יכול יותר, מה זה הכנסות המשפחה שלהם פנימה?
כן,
ואז פתאום כל הילדים שלך מסתכלים עליך, לא, עכשיו אני חייב להוכיח את עצמי, זה משהו שאני חווה המון. זאת אומרת, אני הייתי מאוד מודע, אגב, לקחת ילד על הכתפיים, זה משהו שהטריד אותי בשלב מסוים, אמרתי, מה, כבר עם כאבי גב וזה, אני אתחיל לסחוב ילדים על הכתפיים, ואתה מגלה שאם אנחנו זה, ונהנים מזה אתה עושה, זה נותן לך המון כוח. עכשיו, זה משהו שהוא אבאי וגברי.
להרים ילד.
זה לא ניסוי שהם נותנים לאימהות לעשות. למרות שאני בטוח שגם אימהות, האנדרנלין היה קופץ להם כשהם רואים את המשפחה וצריכות להוכיח אותם. אבל יש משהו בלהרים את המשקולות שהמשפחה שלך מסתכלת עליך, שהוא מאוד חשוב. ואגב, דיברת קודם על כמה הבאות שינתה אצלי ונתנה לי. אז זה נכון, הבאות נותנת לך כוח גם לא במובן הפיזי. נותנת לך מוטיבציה, נותנת לך השראה. מאוד אהבתי את המהלך הזה. פרסום זה רק פרסום, בסדר? אבל אם אנחנו לוקחים את זה רגע כאלמנט חברתי, אז אני חושב שהם עשו שם משהו מאוד מעניין.
בוא נדבר רגע, דיברנו על סרטונים ויראליים, נדבר על הסרטון של ה...
BBC.
כן, של ה-BBC.
מה את חושבת עליו?
אז רגע נעשה הקדמה קצרה, סרטון של פרשן בכיר כלשהו שמתראיין מהמשרד הביתי שלו לתוכנית בבי-בי-סי, ואז קורה הדבר הנורא ביותר.
פורצים שני ילדים בצורה אדישה לגמרי לחדר, אחד מהם מתגלגל על איזה
כיסא כזה הליכון, של האמריקאים.
והשני מתחיל למשוך לאבא במכנס עד הסצנה האדירה שאימא שלהם, פורצת לחדר, מתכופפת בזחילת קומנדו, סוחבת את שניהם אחד לגבי השני החוצה וסטורקת את הדלת. זה הנורא משעשע.
והוא מנסה לשדר עסקים כרגיל, הוא מנסה להמשיך.
אחד הדברים שמאוד אהבתי לסרטון הזה, זה את הטייק-אופים שלו.
כן, זה...
יש טייק-אוף מקסים שרואים איך אימא הייתה מתנהגת במצב הזה.
נכון.
ו... אגב, אני אפילו קונה את זה, בסדר? יאללה, כאילו, אני לא יכול לעשות שני דברים בו זמנית. אפרופו לשמוע פודקאסטים ולעבוד תוך כדי. ונראה לי שאולי כן, נשים יכולות לעשות את זה יותר. אני כן רוצה להמיד, עזבי, אני יודע. זאת אומרת, כשאני נמצא בשיחות ועידה, והילדים, הפינת העבודה שלי בבית היא בין החדרים. זאת אומרת, יש חדרי שינה וחדר משחקים, ושם הילדים מסתובבים. ואם אני נמצא בשיחת ועידה, הילדים יכולים להיות מסביבי, ולפעמים אני אניח אותם על הברכיים תוך כדי. אולי להבדיל, עשיתי אירוע שקה לספר לפני שבוע במוזיאון יונקו דאדה, וילד אחד, הילד הגדול רואי, כבר מאוד התלהב, כבר ידע שהוא יבוא ויקריא ביחד איתי את הספר, ולשנינו היה כובעים תואמים, והוא החזיק כמו ספר קטן שהכנו לו מנייר שנראה דומה, ומאוד מאוד התרגש ולקח חלק, ותוך כדי שאני מקריא לקבוצה של ילדים, אז הבן הקטן שלי גם רוצה, והוא מגיע והתיישב לי על הברכיים והיה חלק מהזה, וזה חלק מהמחויבות שהיה להכיל את זה רגע. טוב, זה גם סיטואציה של הקראת סיפור,
כן, זה היה כזה סיטואציה מול...
מאשר להתראיין לבי-בי-סי. אבל אני חושב, שהאתגר הזה של קריירה והורות, עכשיו אני רגע אפריד את זה מההרצאה שלי, אני חושב שזה משהו שהוא באמת מאתגר את כולנו. הוא מאתגר היום רוב הזוגות, שני בני הזוג עובדים, לכן גם לנשים זה קשה וגם לגברים זה קשה. יכול להיות שלנשים יש יותר אופציות ומה שנקרא פתוחות ברמת הכותרת של משרת אם. עכשיו נשאלת השאלה, האם גברים עובדים יותר כי הם רוצים לעבוד יותר, או כי הם נדרשים לעבוד יותר?
כי החברה מצפה מהם לעבוד יותר.
יש סצנה נורא מצחיקה, הייתה דיברנו על סיטקומים, אז רמזור יצאו פרק שבו אדיר מילר מדבר על לצאת מהבית בין 7 לצאת מהבית בין 8. והוא יושב במשרד במשך 7-8, משחק באבלס, כדי שבזמן הזה...
השתתי את הסק
עם כל הזה, והוא יחזור הבית כבר לאחרי ההשכבות והראש שקט. קיים. בסדר, זה מצחיק, כי זה נכון מה שנקרא, מכירים את הסיטואציה. אבל בואו נוסיף לזה כמה אלמנטים. בואו נוסיף את העובדה שבארצנו הקטנה לא נעים לצאת לפני שהבוס יוצא מהמשרד.
כן, יש נורמה כזאת.
בואו נוסיף את העובדה שיש תמיד את האנשים האלה שאין להם ילדים ובאמת יעבדו את שעות מאוחרות, לא משנה מה, ואתה צריך להתחרות בהם. נוסיף את העובדה שלפעמים באמת יש עבודה. אבל אז אני אוסיף עוד משהו. יכול להיות שההחלטה הזאת היא מאוד הדוניסטית כזאת של אני, אפרופו טל בן שחר שדיברנו קודם, אני חושב שזו דוגמה נפלאה. אני ארצה להישאר עכשיו בעבודה כי זה נחמד לי שמישהו אחר יסדר ואני אשחק קראש רויאל או משהו כזה ואני אגיע הביתה. אחר כך זה יהיה לי נורא נחמד, זה כמו להבריז מחדר כושר, אוקיי? אני מתפנק, אבל בטווח של שבוע, של שבועיים, אני עמוד מבפנים, אוקיי? אני לא רואה את הילדים שלי. לי, אם יש עוברים 24 שעות או יום כזה שאני לא רואה את הילדים כי חזרתי לפני ש... אחרי שהם ירדמו ואני יוצא לפני שזה... זה נורא קשה לעבור את היום.
נכון. זה קשה. אני מנסה לתאר את הסיטואציה הזאת של באמת קשה מאוד.
ויש יותר אבות שעושים את זה. ואגב, חלק מהאבות נפלאים. אני דיברתי קודם על הכמות והאיכות. אני חושב שיש אחד מהאתגרים שיש לאבות נהדרים שאני מכיר, שבאמת עובדים בעבודות קשות. אומרים, אוקיי, אז אני נמצא את הזמן, אני נמצא את כמה שעות בבוקר או בערב, את הפעם בשבוע או... את הסופי שבוע, אם לשם אני מגיע, ואני אהפוך את הזמן הזה למאוד משמעותי, ואני אסגור את הטלפון, ואני אהיה רק עם הילדים, ואני אשאיר להם את החוויות שאני רוצה להשאיר להם, וזה בסדר. גם בהרצאה שלי ובטח כאן, אני לא מגיע במקום שיפוטי. אנחנו גדלנו, יש לנו צרכים, אנחנו צריכים כסף, יש יוקר מחייה, מותר לנו להגשים את עצמנו. הילדים אגב הם לא מרכז כל העולם, אנחנו, נכון. יש לנו עוד דברים וצריך לדעת גם לאזן את זה. מה שאני כן מנסה ליצור זה את הסביבה, שאם אתה כן רוצה ואתה כן צריך ואתה, וכן חשוב לך, אז בואו רגע נהיה אלה שמסתכלים מסביב לאבא הזה שרוצה ונראה מה הוא צריך בשביל להגיע לשם.
אז מה הוא צריך?
צריך להבין שהוא צריך, לא נעים להגיד, קודם אמר, דיברנו על מילה עזרה שהיא מילה נוראית, אבל הוא צריך עזרה. הוא הולך בטריטוריה לא מוכרת. אבא שלו לא היה כזה. הוא לא קיבל את המודל של איך להיות אבא ממודל קודם. יש המון בלוגים וקבוצות של How to Dad. אוקיי?
מאבא פוגום. מה, סטייל פאפזון וכאלה?
אז אגב, פאפזון מבחינתי היה אחד מהמודלים לשינוי. גם אנשים שהכרתי שם עוד שקרה בחיתוליה של פאפזון, עשה בשבילי המון לראות שיש עוד אבות כאלה ולהתייעץ איתם. והם באמת מפגשים עם אבות. פתאום אנשים באמת הכניסו לי הסימונים. היום אנחנו מפעילים במודיעין מפגשים פעם בחודש של כלומר זה לעבוד בלבד, מפגשים על הבר עם בירות והרצאות ושיחות, וכל מתחת כל שיחה מגיע אבא אחד ומשתף, ואנחנו מביאים איזשהו
נשמע מקסים.
מרצה או פסיכולוג או מנחה הורים שמדבר איתם על דברים האלה. יש המון צמאון לדברים לקבל. אני נושא עם עצות שקיבלתי מאבות, גם אמאות, אבל לאורך כל הדרך, טיפים וממש כיוונים מחשבתיים.
זאת אומרת, כמו שיש מקום לאמאות, וכמו שנין אין סטייל ועוד כל מיני פלטפורמות, קבוצות ודברים ברשת מתייחסים לאמהות ולשיח האמאי הזה, ואנחנו מדברות וחולקות ומשתפות, אז גם האבות, כדי בעצם ליישם את המודל החדש והלא ברור הזה, צריכים את התמיכה. אולי המילה תמיכה ולא עזרה?
אני מקבל, אבל בואי גם לא נתבייש לבקש עזרה, אפילו שאנחנו כאלה גברים.
לא, לבקש עזרה זה נהדר.
אני אלך אבל גם לעזרה. בסדר, לפעמים גם להתחשב, או להכיל, או להרשות. בסדר, ואני אומר עוד פעם, אמהות יקרות, בואו תחשבו רגע, תחשבו את עצמכם לראש של אבא, אל תלחצו עליו. יש את הטלפון הזה שמגיע למשרד, באופן קבוע, כל הגברים שיש במשרד מקבלים ב-5, 5.5 טלפון, מתי אתה חוזר? אני מבין את זה, אני באמת באמת מבין את זה. אבל כמו שכשאנחנו מגדלים את הילדים, אנחנו מנסים לפתוח להם אפשרויות, ולא ללחוץ עליהם, אז תגדלו את האבות שלכם באותה צורה, תזמינו אותם, תציעו להם, תראו להם שאתם אוהבות את המעורבות האלה, זה יהיה נפלא.
אז מה כדאי להגיד במקום מתי אתה חוזר, כי אני פה עם עוד שנייה מאבדת את עצמי ו...
מתי אתה יכול לקבוע זמן ביומה להיות עם הילדים? אבל אני, זה צורך אחר לגמרי. זה בסדר שיש צורך אחד של האמא, בוא תעזור לי, אני בלחץ, אני מתעלפת, זה גם האחריות שלך. זה נושא אחר, זה נושא של זוגיות.
שזה לא פחות חשוב במרקם הזה, זאת אומרת, אם לא צולחים ביחד את המשבר הקשה הזה של השנים הראשונות והקשות, אז אחר כך באמת מתגרשים, וכל אחד צריך לנהל את הזמן שלו בצורה אחרת לחלוטין.
אני חושב שלשבת ולהבין מה אנחנו רוצים, מה הצרכים שלנו רגע בצורה פתוחה, ולא לקחת כמובן מאליו את העובדה שאתה אמור להביא את הכסף, או אולי אתה אמור להביא את הכסף ולגדל את הילדים ביחד איתי, זה הצרכים והרצונות של שני הזוגיות. לבוא לראות, ואם חשוב גם לגבר לממש את עצמו בדרכים אחרות. הייתי בהרצאה נורא מעניינת על ספרי ילדים, אפרופו. שהעבירה תמר רוח ששתר, היא עורכת של הפנקס, מגזין לתרבות ילדים, ודיברה על הדמויות של אבות בתוך ספרי ילדים. והיא שמה לב, אם תסתכלי, לא בספרים שלי, אבל בספרים אחרים, תמיד האנשים בספרי ילדים נורא חתיכות, נורא חמודות, הילדים נורא חמודים ומתוקים, ואבות שמנים ועייפים.
למה? דווקא אבא של אפרים לא שמן.
אבא של אפרים, את מתכוונת באבא סבושות.
כן.
א',
הוא מוזר.
הוא מוזר, הוא מביך, אבל הוא גם קצת הקדים את זמנו, אבל יש המון המון דוגמאות, ואני הרצאה שהיא מאוד מומלצת, על כמה שהם רכים, אגב, אחת הסיבות שהם שמונמנים זה כי הם רכים, שהם לא יהיו מאיימים. כי אבא שהוא גברי מדי לא אמור להיכנס.
כי אז הוא כזה דובי, חמוד כזה.
נכון. אגב, אולי אפילו עם צוציצים. ואז הוא יכול להיכנס לעולם הילדים. אבל הדבר השני, שהוא נורא עייף. נכון? מאז שאבא סיפרתי, למה ששרתי לו שיר שאהב נרדם, הם תמיד נרדמים, איכשהו. והיא תוהה, תמר שם, האם האבא המודרני שצריך גם לעבוד קשה ולפרנס למשפחה, וגם לגדל את הילדים, וגם לכתוב על זה אחר כך בבלוג שלו, האם הסיפור הזה הוא קצת מעייף? כי באו ואמרו לאבות, בואו תהיו אבות, אבל לא הרשו להם להפסיק לפרנס למשפחה.
אותו דבר, בצד, במטבע, הצד השני של המטבע, זה האימהות. בואו תעשו קריירה, אבל תהיו אימהות נוכחות, מתייצבות בגן ברגע שהגננת מתקשרת ואומרת של הילד יש שלשול. אימהות?
כנראה שהטריק הוא לא לדבר על המלחמה הזאת במונחים של רווח והפסד. כי בסוף אני חושב ששני הצדדים ירוויחו מהכניסה של אבות לבית ומהמימוש העצמי של האנשים. לשב ולדבר על זה בצורה פתוחה, ולהרשות, ולא פנקסנות, ולא אני עשיתי ככה היום, אתה תעשה מחר, בכוונה, אני לא אוהב לדבר על שוויון, אלא על איזון בין מה שאתה רוצה. יש המון אבות שהם לא כמוני, או יותר טוב ממני, או פחות ממני, שלא יכולים, או לא רוצים, או לא צריכים לעבוד מהבית. אני בטח לא המודל בדוגמה הזה, יש הרבה אבות שלא יכולים לסגל למשרת אם, וגם לא יום אב. צריך רגע לאזן, כמו אגב בכל דבר בחיים, להבין מה אתה כן רוצה, ואיך אתה יכול להשיג את זה. ההמלצה שלי היא כן לעבוד, לא לראות איך כן אפשר, כי אתה תפספס את זה. אתה... השנה הראשונה מבחינתי עם רואי, הייתה פחות... הייתה לי יותר קשה. הייתה לי יותר... פחות הכרתי אותו. אגב, אחד הניסיונות שלי לפני שעזבתי, התחלתי לכתוב את הספרים לפני שעזבתי את העבודה. וזה היה אחד מהניסיונות שלי לבוא ולצק את תוכן לאבהות שלי. ולבוא ולראות איך אני נהיה אבא מעורב בזה שלבלוג, לכתיבה שקורה בתך הדברים שרואי רואה, וניסיתי להיכנס לדברים מתוך הזווית ראייה שלו, וכתבתי כמו שירי ילדים כאלה. מבחינתי זה היה סוג של מימוש של האבהות, גם כשלא היה לי את הזמן הפיזי של להיות איתו, זאת אומרת זה כן א' להיות איתו וללמוד, אבל ב' לכתוב על הדבר הזה.
רגע, חוץ מלהיות סופר וזה, אתה גם בלוגר? יש לך בלוג?
יש לי ארבעה, בואי.
ארבעה בלוגים?
כרגע, פשוט סגרתי כמה, כי נמאס לי לשלם על הדומיינים, אבל יש בו, נקרא לזה שניים, יש את מייבש ביצות, שזה בלוג שמלווה אותי בתקופה מאוד ארוכה, והוא כנראה בלוג היציב, וגם בתקופה שכתבנו באקסנט, אז זה היה סביב בלוג הזה. יש עוד בלוג שנקרא הדברים שאני רואה, בתחילה קוראים זה הדברים שרואי רואה, ואז אופן מלט עם דברים שאני רואה. וזה היה הניסיון הראשון שלי, בעצם התחיל לכתוב טקסטים לילדים. שמזה גם נולדו הספרים, וחלק מהטקסטים הולכים, אני מקווה בקרוב לצאת עוד ספרי ילדים. אמרתי לך קודם שאחד הזיכרונות שלי, מהתיכון עוד זה שאני רוצה להיות אבא ולהיות סופר, אז שני הדברים הלכו ביחד, ואחרי מחסום מאוד גדול של כתיבה יוצרת, היית בלוג, אבל כשכתיבה יוצרת, פתאום הילדים נורא פתחו לי את זה.
וואי, זה כיף לשמוע.
זה כיף לשמוע, זה כיף שזה קרה, זה אפילו יותר משמעותי מאז שאני עובד מהבית מבחינתי.
אני חושבת שלאורך כל הפרק דיברנו בהרבה, דיברנו בסיסמאות ודיברנו בסגמנטים כאלה, ואני חושבת שזה דיבור שמאפיין אנשים שמתעסקים בשיווק, כי סך הכל אנחנו עסוקים בלפלח ולנתח אנשים, אני יודעת של ה... אולי אני אתן דוגמה, יש לי חברה שדיברנו על בגדים ואמרתי לה משהו שהסטייל הזה הוא מאוד נישתי, הוא מאוד תל אביבי, אני לא רואה את כל האימהות, את רוב האימהות בישראל מתחברות לבגדים האלה, והיא נורא נעלבה ממני. אולי, את קוראת לי ולחברות שלי תל אביביות, ואנחנו בכלל לא תל אביביות, ואנחנו, אמרתי לה, תקשיבי, אני מצטערת, אני בחשיבה של אשת שיווק, אני יודעת, אני מדברת הרבה פעמים בסיסמאות, וזה...
בארכיטיפים.
כן, בארכיטיפים. אין פה שום כוונה להעליב. זאת אומרת, זה פשוט הדרך היחידה לנתח מצבים, לנתח דברים, לנתח אנשים, לנתח אוכלוסיות, זה לחלק אותם לסגמנטים כאלה, ולתת לזה שם של טייפקאסט. אז דיברנו הרבה בסיסמאות והרבה בפילוחים כאלה, אבל אני חושבת שכל עוד כל אחד באמת יקשיב לעצמו, ללב שלו, וללב של הבת זוג או הבן זוג שלו. והסתכלו על הילדים, והסתכלו על המשפחה, וממש כל אחד יעשה לעצמו את ההחלטות האישיות והמשפחתיות האלה, שהן משליחות על הקריירה, והן משליחות על התחושה של האושר של כל אחד, ועל הסיפוק האישי של כל אחד. ובאמת ישלבו כוחות, וישלבו ידיים, וילכו, יצעדו בדרך הזאת ביחד, אז אני חושבת שהרבה דברים ייפטרו.
אני מת להסכים איתך, ואני חייב להוסיף משהו מעל זה. אני, מעל מה שאתה רוצה, יש את לאן אתה מגיע. ופה בדיוק המודלים האלה עוזרים לנו. ודיברנו על המיסטמה, ולא הזכרנו בכלל את האלפה דד, את המודל הנחשק שאנשים רוצים, שמאפשר אנשים להיות. ברגע שהדבר הזה קיים, ברגע שאנחנו מבינים שיש דימוי של אבא, שהוא מוערך על ידי החברה, אוקיי? קל לנו לשאוף לשם. קל לנו להבין שלשם אנחנו רוצים להגיע, אנחנו מקבלים יותר חבל, ממעסיקים, מגננות, מאנשים, מעצמנו, מסובבים אותנו, מפוליטיקאים, אוקיי? ללכת לשם, ואז זה לא רק מנוע פנימי שמוביל אותי לשם, זה גם דרייב חיצוני, ואתה צריך את זה, אתה צריך את הפוש, או את הגזר שמוביל אותי לשם. אז אני לוקח את שני הדברים, אני מצא לך מה שאמרת, כן, תבין עם עצמך מה שאתה רוצה, תשב עם בת או בן זוגך, דרך אגב, אחד הדברים שמאוד פתחו את כל העולם של האבהות זה זוגות חד מיניים. ודברו על איזה מין הורים אתם רוצים להיות, ואיך זה משלב עם שאר הדברים שאתה רוצה לשים בקריירה. אבל הדבר השני, כחברה, ככל אותם אנשים שהם לא אבות, בוא רגע, נמחה להם כפיים, בסדר, לא, נכון, הם לא עוזרים לאף אחד, הם לא עושים טובה לאף אחד, אבל נראה שזה הכיוון נכון של שם אנחנו רוצים להגיע, ואנחנו כולנו נרוויח מזה.
לגמרי. לגמרי, אני רוצה, שנייה לפני שנסיים, בוא תרחיב שנייה על המודל הזה של האלפה דד, כדי שכל מי שתאזין לנו וכל מי שיאזין לנו, יקבל את הבוסט הזה של ההשראה. זמיו האלפה דד הזה.
אני חושב שנגענו בו, דיברנו עליו לא מעט במהלך השיחה, אבל כמו שאמרתי קודם, הוא אבא מעורב ופעיל, אבל הוא עדיין אבא וגבר, מוערך וסקסי, אוקיי? שכולם רוצים להיות הוא, וכל דילף. אנשים, דילף, והוא בדיוק אותו מיסטר מאם שהיה בשנות ה-80, פשוט מישהו שאנחנו look up to.
הוא לא נלעג.
האלפה מייל שאנחנו מכירים, הפכנו אותו לאלפה דד. יש המון אגב דוגמאות לשחקני קולנוע, אני מדבר על אשטון קוצ'ר כדוגמה, וברד פיט כמובן, ואנשים שמצלמים עם הילדים שלהם, וחלק מהלהיות היום היפים המפורסמים, זה להיות האבא, ואגב גם אנשים יותר מבוגרים, היה גיליון נפלא של האישה לפני איזה חודש, שנקרא אבא בא בארבע, מצלמו שם הרבה אנשים, שכולנו רוצים להיות, ופתאום פתחו את החלון הזה לתינוק שהם מחזיקים, ואת יודעת מה כן, זה נהיה כנראה מאוד סקסי, וזה נהיה מאוד פופולרי, ואני חושב שזה כבר, זה עשה יותר שירות מאלף חוקים, ואלף מגמות פמיניסטיות, וזה, כי אתה רוצה, כי אתה מבין שזה משהו שתקבל עליו מטבע חברתי.
טוב, איזה כיף, כיף שבאת.
היה ממש כיף להיות, וזה אחלה מטבח.
נכון, כיף. אבל למרות שלא הסכמת לשתות קפה, אולי עכשיו.
רגע, אני כן רוצה, אז כמה דברים שעושים בזה, יש שבוע ספר שבוע הבא, מי שרוצה לבוא לדוכן של כנרת בעיקר רבין, אני חותם שם על הספרים שלי, והקדשות וכאלה, ומי שרוצה להגיע לערבים של אבות בלבד, או נשים שרוצות לשלוח את הבני זוג שלהם לגברים של אבות בלבד, אז חפשו אותי בפייסבוק, זה קורה בפאב שם בזולה במודיעין בשבוע הבא, ויש לי עוד דברים שלא נרצה לקדם, אבל שכח.
בקיצור, לעקוב אחרי טל, שווה, אנחנו נצרף לינק, תגיד לי, כן, לגמרי. תודה לכל המאזינות שלנו. אל תשכחו לעשות לנו סאבסקרייב באייטיונס. זה פשוט יעזור לפודקאסט להגיע לעוד אוזניים שצמאות למידה. וזהו, והיה כיף. פותח עיניים. ונפגש בפרק הבא. ביי.
תודה.